אנחנו נאמר שלום וערב טוב לאורח המרכזי שלנו, הדוקטור יוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר ומיוזמי תהליך אוסלו. שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב לך, דוקטור ביילין. תראה, החודש אנחנו מציינים 30 שנה להסכמי אוסלו, ובעקבות זה גם פורסמו הפרוטוקולים של ישיבת הממשלה. כשאני קורא את הפרוטוקולים האלה, בעצם שכל עם ישראל קורא אותם, רואים שהיו חששות מאוד מאוד כבדים, כולל חששות ביטחוניים שחלקם התממשו, ובכל אופן, למרות כל החששות, הממשלה אישרה את ההסכם. אתה כמי שהיית בסוד הדברים, מה היה הדרייב שדחף לאשר את ההסכם, למרות כל החששות הכבדים שהיו?
קודם כל, לגבי הפרוטוקול, אני ראיתי את הפרוטוקול, השתתפתי כמובן בישיבה עצמה, ואני מוכרח לומר שאני מאוד גאה בפרוטוקול הזה, כי מה זה מראה? שאנשים לא היו באופוריה. זאת אומרת, הדבר שיכול היה לעורר אי נוחות, זה אילו הייתה ישיבת ממשלה, ממרים ושוטים, אינני יודע מה, זה ברכות וכולי, לא. הייתה ישיבה מאוד מתוחה, עם קונסנסוס רחב בקרב מקבלי ההחלטות, אבל עם חשש גדול, שהדבר הזה הוא לא בהכרח יביא למה שאנחנו מקווים. והייתה כאן החלטה בין שתי אפשרויות, להמשיך בסטטוס קוו, או ללכת לדבר אחר. עכשיו, מה היה המניע? המניע הוא מאוד פשוט, והוא היה משותף לכולנו. להבטיח שישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, ככל שאנחנו רואים, מה שנקרא לנצח. ואנחנו איבדנו כבר את הרוב היהודי לצערי, ואז היינו לא רחוקים מאובדן הרוב היהודי. והחשש של רבין היה שאנחנו נמצא במצב שבו ישראל היא מדינה שיש לה מיעוט יהודי ששולט ברוב פלסטיני, וברור היה שאם אתה הולך לדבר כזה, אז זה לא יכול להחזיק הרבה זמן.
ורבין עכשיו, אבל במידה מסוימת, רבין במידה מסוימת הוא נכנס לאירוע בשלב מאוחר יותר, הוא קצת נגרר לאירוע, הוא היה חששן יותר, ספקן יותר?
הוא היה ספקן, אבל הוא לא היה הספקן היחיד. והוא לא נגרר לשום דבר. הוא היה אדם בעל דעה. הוא לא נגרר פתאום למין, להרפתקה כזאת. אני התקנתי את פרס, והוא התקן את רבין, אחרי שכבר היה לנו נייר משותף. כי ידעתי שאם אני רק אומר להם שאנחנו מנסים להגיע להידברות עם אשף, הם לא ייתנו לנו את האור הירוק בהכרח. אבל אם אני אבוא אליהם עם נייר, אז, והנייר מוסכם על שני הצדדים, אז הם יסתכלו על זה אחרת, ובאמת זה מה שהיה. אבל אתה שומע את רבין בפרוטוקול הזה, ממש אתה שומע את קולות, והוא לא מנסה למכור סחורה בקלות. והעובדה שאנשים הביאו חששות, זה רק מוסיף ערך וכבוד. ואני אגיד לך גם משהו לגבי רמטכ"ל אז, אהוד ברק, שהיה אולי הביקורתי ביותר על הנייר הזה מבחינה ביטחונית. שאלתי אותו,
שזכורה גם ההתבטאות שלו, שזה מכורה כמו גבינה שוויצרית על ההסכם.
נכון, נכון. אני ישבתי לידו ואמרתי לו, אהוד, תגיד לי, אם אתה כרגע לא רמטכ"ל, אלא שר, ויושב סביב שולחן הממשלה, איך אתה מצביע? הוא בכלל לא חשב. הוא אמר, ודאי שבעד. וזה אני חושב הדבר החשוב כאן. העובדה שאנשים חששו לא הובילה אותם להחלטה לוותר על ההזדמנות שנוצרה כאן.
כן.
אחרי שניסינו את האפשרות הירדנית ושמיר בראשות הליכוד, עם הליכוד, זרקו אותנו מכל המדרגות בזמנו.
אפרופו דוקטור בלין, שאתה מעלה את הסכם לונדון, אם שמיר היה מקבל אותו, היה לנו הסכם יותר טוב מאוסלו?
אתה לא יכול לדעת דברים כאלה. מה שאני יכול להגיד זה שהיה פרטנר ירדני, והם נורא לא רצו את אשף. אוקיי, אני יכול להבין, אשף אף אחד לא התלהב ממנו. אז העדפתם את המלך חוסיין? יש לכם נייר, אמנם לא חתום, אבל יש לכם נייר שהוא מוכן לחתום עליו. למה לא תנסו את זה לעזאזל? למה? כי אתם לא רוצים פרטנר, כי אתם לא רוצים לחלק את הארץ.
אבל בדיעבד יאמרו לך בימין ניסינו, והנה זה נכשל. אגב, ומי שאמר שזה נכשל היה אותו, לא, אני קופץ קדימה לאוסלו. אני חושב שעל הנסיגה ההיא רבים גם בימין יסכימו שזו הייתה טעות. אני קופץ קדימה לאוסלו, במבט לאחור יגידו ניסינו, והניסיון הזה נכשל, ומי שהעיד על הכישלון היה אהוד ברק עצמו, אם קופצים מעלה כשהוא בסוף ימיו כראש ממשלה.
נו, אז מה, אז אנחנו נוותר על זה שישראל תהיה מדינה יהודית בגלל זה שניסינו ולא הצלחנו?
לא, אז דיברת על הספקות והחששות, בסוף הספקנים צדקו.
תראה, הספקנים בהחלט צדקו בכך שזה לא הביא לשלום עליה, אבל אף ספקן לא חשב על ברוך גולדשטיין, ואף ספקן לא חשב על רצח ראש ממשלה. האלימות שהייתה משני הצדדים הייתה מעל ומעבר, אני מודה, למה שאנחנו חשבנו שעשויה להיות, עלולה להיות. ואחד הדברים זה גם לקחים לעתיד, שאם הולכים למהלך של חלוקת הארץ, ושם אין ממש חלוקה של הארץ, אבל אם נלך וכאשר נלך למהלך של חלוקת הארץ, נצטרך להסתכל מאחורי הגב קודם כל.
כן, תראה, בסופו של דבר ההסכם אוסלו מומש, אבל רק חלקית, יש לנו גל של טרור. אתה יכול להניח את האצבע על נקודה ספציפית ולומר, פה הסכם אוסלו סתה מהדרך שחשבנו שהוא ילך, ופה למעשה הוא נכשל. יש נקודה ספציפית או שזה תהליך שהתמשך על זמן מסוים?
זה לא תהליך, לא, זו הייתה החלטה של ביבי. זה ברור שזו הייתה החלטה של ביבי כשהוא נבחר ב-96. אחרי שהוא אמר שאם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא יבטל את הסכם אוסלו. הוא לא ביטל את הסכם אוסלו, אבל המציא את הרעיון של יתנו יקבלו, אם אתם זוכרים. עכשיו, מה זה יתנו יקבלו? אם הם יעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות, אז גם אני אעשה מה שאני חושב שאני צריך לעשות. אין כאן שופט חיצוני שאומר הם נתנו את מה שצריך או אתה נתת מה שצריך. והוא הפך להיות השופט כמובן, והתהליך הזה לא הגיע לעולם לשלב של הסדר קבע, ואפילו לא מסע מתן רציני על הסדר קבע. היה צריך ב-4 במאי 99 להסתיים הסדר הביניים, וביבי בתבונתו, אני אומר בפיקחותו, מבחינתו הפך את הסכם הביניים להסכם קבע, ואז הוא גם מתפלא שהוא לא כל כך מחזיק מעמד. איך זה יכול להיות? הרי מדובר בהסכם
של חבר. אבל דווקא בשלוש שנים האלה שהיה ראש ממשלה, אלו היו שנים שקטות יחסית לתהליך שהתנהל, והפלסטינים גם עצמם, אנחנו זוכרים את התהליכים שהם עשו בתוך הרשות הפלסטינית. ואני רוצה לשאול, האם בסוף כשאתה שם את האצבע על הנקודה וזכורה לנו התמונה תרתי משמע, איך שברק דוחק את ערפאת לתוך החדר, האם זה לא היה עוד ברק שדחק את הקץ כשהוא דחק בפלסטינאים להשיג אולי משהו שזה היה בלתי אפשרי להקל?
הייתה בעיה בניהול של המסע המתן על ידו, ובטח באמירה שאין לנו פרטנר. אמנם הוא אמר אין לנו פרטנר לעת הזאת, אם אתם זוכרים, אבל מה שנשאר זה אין לנו פרטנר, ונשכחה העת הזאת. אהוד, אני חושב שהוא איש מופלא, אני גם מעריך אותו וגם אוהב אותו, אבל הוא לא היה לו ניסיון דיפלומטי בכלל. והוא חשב שאם הוא אמר כל הזמן, אם אני יושב מול ערפאת בארבע עיניים, אז אני אסגור את העניין. וזה לא כך, זה לא עובד כך.
אני רוצה לשאול אותך מהזווית החרדית, כן יעקב, בבקשה.
דוקטור בלי, מי שמאזין לנו כרגע ושומע את כל מהלך השיחה עד עכשיו, יכול להתרשם ממך שאתה בעצם זורק את הכדור לכישלון לצד הישראלי. זה היה ביבי שלא קיבל את, לא המשיך את זה, זה היה רצח של רבין על ידי יהודי. אבל אי אפשר להתעלם מזה שלאורך כל השנים הראשונות של ההסכם, וגם במיוחד אחרי רצח רבין, היו מעשי טרור נוראים. אתה זורק את הכדור רק על ישראל, ולא על ערפאת, ולא על הרשות הפלסטינית, ולא על הטרור שהרים ראש. זה נראה כאילו חד צדדי מדי.
ממש לא, אני לא זורק את זה על ישראל. התחרות בין שני הצדדים על מי גרם לכך שהעניין הזה קרס, היא תחרות מאוד קשה, מאוד קשה. אנחנו 40 יום אחרי, עם תום האבל המוסלמי, היו האירועים הגדולים של ההתאבדות בחדרה ובאפולה. ומאז החמאס עשה כל מה שהוא יכול היה. משני הצדדים היו גורמים שהיו מוכנים להקריב את חייהם למען מניעת חלוקת הארץ. אתה יכול להבין את זה, כי זה דבר מאוד משמעותי, והם ייחסו לזה גם קדושה, שזה תמיד הופך את זה ליותר קשה.
אבל ערפאת ערפאת עצמו, אתה בטוח שמלכתחילה הוא רצה לקיים את ההסכם, או שכמו שהוא אמר בשעתו, נדמה לי בהופעה בסעודיה, הוא הזכיר את הסכם קוראיש, יש לך ביטחון
מלא שימ... בדרום אפריקה,
הוא אמר אפריקה, את זה. יש לך ביטחון
מלא שימ...
ערפאת היה חי ורבין היה חי, להבדיל כמובן.
ומה שהיית ברגע מדיעבד, שזה הנשק שעבר ישר איך שהם נכנסו לרצועה ונכנסו לשטחים, הם העבירו כבר אז נשקים דרך החסינות הדיפלומטית שהייתה להם.
בשוליים של השוליים. אבל כל הנשק הזה היה חלק מהסכמי קמפ דיוויד, אם אתם זוכרים, ב-78, שתהיה משטרה פלסטינית.
משטרה חזקה.
כן. הרי אתה לא יכול להגיד להם, תעשו משטרה, צבא אין לכם, לא יהיה לכם גם, גם בסדר הקבע, אבל תעשו משטרה, אבל מה, המשטרה הזאת תסתובב עם חץ וקשת. ברור היה שברגע שיש להם משטרה, יהיה להם נשק. זה לא שאנחנו נתנו להם, אנחנו אפשרנו להם לקבל את הנשק ממי שהעביר להם את זה. אבל לגופו של עניין, אני לא יכול לדעת מה היה קורה אם אילו רבין לא היה נרצח. מה שאני יכול להגיד, זה שערפאת בשלב מסוים בהיסטוריה, אחרי שנים של, 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 של היסטוריה של, של טרוריסט, הוא הגיע למסקנה שהפתרון שלו, כמו אגב הרבה אנשים בעולם, מאירלנד ועד מקומות אחרים, שהפתרון הוא פתרון מדיני ולא פתרון צבאי, והבין שישראל חזקה מאוד מאוד ולא, ולהמשיך בטרור זה לא ייתן לו שום דבר. אנחנו ניצלנו באופן חיובי את הרגע הזה של התמיכה שלו המטומטמת בסדאם חוסיין, ושל העובדה שהעולם הערבי במידה רבה התעלם ממנו, וזה שחמאס עלה והפך להיות איום עליו, וזה שהוא לא יכול היה להגיע למערב ולא יכול היה לקבל סיוע כספי לאש"ף, והוא היה בפינה במידה רבה, והוא הסכים ללכת למהלך מדיני. הוא לא עשה את זה מתוך זה שהוא פתאום חזר בתשובה. עכשיו, אני מניח שאילו היינו מגיעים להסכם, ודווקא איתו אפשר להגיע להסכם, כי אני לא יודע למה, אבל הוא היה חריזמטי בעיני עמו. אני חושב שהוא, כאשר עשה איתנו את אוסלו, בניגוד לאבו מאזן שאמר, אנחנו לא נשתמש באלימות נגד ישראל, כי זה מטומטם מבחינתנו, אני חושב שבליבו הוא אמר לעצמו, אם אני לא אקבל את מה שאני, את המינימום שאני צריך, יש תמיד אפשרות להשתמש באלימות. וזה לא שהוא בא מתוך רצון להמשיך במלחמה, אבל הוא לא פסל את האפשרות הזאת. זה אני אומר בדיעבד, ולא יכולתי לשלול את זה גם כשזה קרה. אילו יכולנו להגיע להסכמה, ולפי דעתי יכולנו להגיע להסכמה, כשערפאת עמד בראש.
מה יכולנו להגיע להסכמה? כלומר, מה יכולנו לתת לערפאת יותר ממה שאהוד ברק רצה לתת להם, כמעט 99%, חלוקת מזרח ירושלים, וגם את ההצעה הזאת ערפאת דחה. אז בוא נגיד שהאמירה של ברק עם פרטנר ולא פרטנר היא לא הנושא כאן, אבל בקמפ דיוויד הציעו לו אוסלו משופר פלוס פלוס פלוס, וגם את זה הוא דחה.
חבר'ה, מה זה אוסלו משופר? באוסלו אין שום התייחסות להסדר הקבע. איך אפשר להציע משהו משופר לזה או מופחת לזה אם אין התייחסות להסדר הקבע?
אבל ההצעה שלו הייתה משהו שאפילו רבין לא חשב עליה, כשהוא הרי לא חשב על מדינה פלסטינאית, וכשדובר על ירושלים,
זה דבר אחר,
זה היה רחוק מהמחשבה שלו, ברק שם לו הצעה שעד היום לפחות שום ישראלי לא יסכים ללכת צעד אחד יותר ממנה, וגם את זה הרפתחה.
לא, חברים יקרים, אולמרט הציע, בוודאי. ברק הציע 91% למדינה הפלסטינאית, ואולמרט הציע סיפוח של 5.8%. אז אם אתם רוצים לדייק...
כן, אז למה הצד השני דחה את זה? זה הצעות חלומיות לכאורה.
סליחה?
למה הצד השני דחה אותה?
חלומיות בדרך שאנחנו רואים את הצד השני, לא מבחינתו. מה מבחינתו היה? מבחינת ערפאת, ומבחינת המנהיגות הפלסטינית הפרגמטית, אנשים כמו סייב עריקת ואחרים, הם אמרו, לנו יש, אנחנו הסכמנו למה שלא הסכמנו אף פעם, וזה לקבל את התוצאות של 67 ואפילו לא את 47. כלומר, מגיע לנו 22% מהשטח. את השטח הזה תיתנו לנו. אל תקיימו איתנו מסע המתן על גודל השטח של ה-22%, כי זאת הפשרה ההיסטורית האמיתית שלנו. ככה הם ראו את זה, בצדק או שלא בצדק. מבחינתנו, לנו זה נראה כנקודת פתיחה. שאנחנו נקיים מסע המתן לא על ה-78% שכבר יש לנו, אלא על ה-22% שלהם, ונראה מה אפשר מזה לקבל. והם, מבחינה זאת, היה קושי להגיע לזה. אבל, אני רוצה לומר לכם, היו היו גם הפרמטרים של קלינטון, ואחרי זה הייתה יוזמת ג'נבה, שהיה גם קודם לכן ההסכם ביני ובין אבו מאזן, הסכם לא פורמלי ולא חתום. יוזמת ג'נבה הוא הסכם חתום, אבל לא פורמלי, ששם יש לכם בדיוק את הנושא של ירושלים והפליטים והשטח, ומה הייתה הפשרה של השטח? לתת להם את 100%, אבל
שטחים.
לא בשטחים, אבל לא את הקו הירוק, אלא חילופי שטחים. וזה הדבר הסביר ביותר שאפשר להגיע. תראו, אם רוצים להגיע להסכם, אפשר להגיע להסכם.
גם היום, גם כשיש לך יושב ראש רשות חלש, חולה, שיש לך את חמאס וחיזבאללה, שבעצם נכנסים לכל שטח.
תעזוב את חיזבאללה, חיזבאללה זה לא...
וכשיש לך את מספר המתיישבים...
אותו זרוע איראנית בעצם, כן.
וכשיש לך את מספר המתיישבים היום ביהודה ושומרון, זה בכלל רלוונטי לדבר היום על היפרדות?
תראו, זה מאוד מאוד רלוונטי לדבר על היפרדות. אני אומר לכם למה. כמובן, הנושא של החמאס והפתח הוא מאוד קשה, אבל לא ייתכן שאנחנו ניתן לחמאס את הווטו על הסכם בינינו לבין הפלסטינים, כי אנחנו זקוקים להסכם הזה. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות איתם הסכם עם אשף, שיכלול את עזה, אבל יאמר לחמאס, כל עוד אתם מתנהגים כמו שאתם מתנהגים ולא מכירים בישראל, אנחנו לא מוכנים שאתם תהיו חלק מאותה מדינה פלסטינאית, אנחנו נממש את ההסכם בגדה המערבית, ושאתם תהיו מוכנים, אז אם תרצו תצטרפו לזה. זה לגבי החמאס.
יש היום פרטנר ברשות הפלסטינית, בוא נגיד שאתה מקבל...
שאלת אותי קודם, שאלת אותי כמה שאלות, זו שורה של שאלות, אני משיב לך. לגבי הפרטנר, תראו, אי אפשר היה לקוות לפרטנר יותר פרגמטי מאבו מאזן. הוא מתגלח כל יום, הוא לובש חליפות, עניבות, הוא מדבר אחרת, הוא היה היחיד בהנהגה הפלסטינית שיצא נגד ערפאת באינתיפאדה השנייה, ודרש ממנו להפסיק אותה. וערפאת בסופו של דבר גם פיטר אותו כראש ממשלה, אם אתם זוכרים. עכשיו, הוא לא צעיר, אבל הוא עדיין אחד מהאבות המייסדים, ולכן הסמכות שלו נובעת מהיותו אחד מהאבות המייסדים של הפתח. החתימה שלו, גם לפני שלב מימוש, אבל עצם החתימה שלו תהיה לגיטימית גם בעיני העולם הערבי וגם בעיני העולם בכלל. אני לא חושב שהוא היחיד, ושאחריו כבר לא יהיה אף אחד. אני חושב שיש, ואני חושב שאנחנו גם יודעים מי זה.
אבל נראה שבמורשת שלו הוא לא רוצה להשאיר חתימה שמהווה מבחינה פלסטינאית ויתור.
אנחנו תמיד חכמים בהבנה הפסיכולוגית שלנו לגבי המנהיגים האחרים. אני לא יודע, תראה, קודם כל בישראל אין היום פרטנר, הרי בינינו. גם אם הוא יציעו לנו איזו הצעה מאוד נחמדה מבחינה של פשרה טריטוריאלית ואינני יודע מה עוד, מישהו חושב מאיתנו שהממשלה הנוכחית תסכים להסכם שלום עם הפלסטינים, הרי זה בכלל לא יעלה על הדעת. לכן אנחנו מדברים גם על הממשלה
הקודמת. אולי בחסות הסכם עם ערב הסעודית, פתאום נראה כאן איזה שהם שינויים טקטונים.
ממש, תראה, פתרונות, זה באמת מצחיק להשוות את זה. אני מאוד בעד הסכם עם ערב הסעודית, כמו שאני תמכתי מאוד בהסכמי אברהם. אבל חברים יקרים, זה לא שלום תמורת שלום, כי זה לא שלום, זה נורמליזציה, כמו שאנחנו...
אגב, מה שביבי טוען, שההסכמים האלה הוכיחו את הקונספציה שלו, שלא צריך לתת שטחים תמורת שלום, אלא שלום תמורת שלום, בניגוד לאוסלו.
אני חושב שהוא חושב שכולנו מטומטמים. מה, הוא עושה מבגין אידיוט. הוא נתן שטח למצרים שגדול פי שלושה ממדינת ישראל, תמורת שלום, ואגח בא יורשו, והוא אומר, רגע, מה עשית? היית יכול לעשות את הפטנט שלי? אני נותן שלום, קבל שלום. עם מי הוא יכול לעשות שלום תמורת שלום? עם בחרן, עם סעודיה, עם האמירויות, שאין שם גבול בינינו ושום דבר, אבל למדינות השכנות לנו אפשר היה לעשות דבר כזה? אין מה להשוות את שני הדברים. זה במקומו וזה במקומו, כל אחד מכובד מאוד, ובאמת אין מאושר ממני שאנחנו באמת ביחסים טובים הרבה יותר ובנורמליזציה, ויכולנו להגיע לזה כמובן הרבה יותר, הרבה קודם.
אני רוצה לקפוץ עוד לעוד טעות שנעשתה, כי הזכרנו כאן את רבין, את ברק, את נתניהו, את אולמרט. בוא נדבר רגע על ההתנתקות של שרון, ואולי תדייק לנו את התמונה, כי לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, אתה היית אז יושב ראש מרץ, שרון קרא אליך, ואתה אמרת לו, אל תעשה את זה בצורה חד צדדית, בוא תיתן את זה, ואז הרשות עוד שלטה בעזה. תיתן את זה כאיזשהו דיווידנד לרשות הפלסטינאית.
תראה,
אם אתה יכול לספר לנו מה היה אז, ובסוף בכל אופן תמכת בהתנתקות, אם אתה יכול לספר לנו מה היה אז בתוך החדר, ולמה בסוף הצבעת בעד.
תראה, אני חשבתי שהמהלך החד צדדי הזה הוא מאוד בעייתי, משום שחששתי שהחמאס השתלט על עזה, הוא כבר היה אז דומיננטי במקום. ואמרתי לשרון, שרון היה תלוי בנו, בשישה מנדטים של מרץ, אז בלעדינו לא היה לו רוב. ואנחנו נתנו לו את הרוב הזה, נתנו לו בעצם רשת ביטחון, בלי שהסכמנו איתו על שום דבר, ולא בלי שקיבלנו ממנו שום דבר. ואמרתי לו ככה, תראה, מרץ לעולם לא תצביע נגד מהלך של איש ימין כמוך, שמוכן לצאת מהשטחים. אם אחר תגיד שאתה יוצא מיהופיץ, אדם כן נצביע בעד זה, כי אנחנו לא רוצים, כמו שאמרתי בהתחלה, להסתכן בכך שהמדינה הזאת לא תהיה יהודית ודמוקרטית. אבל, לשיטתך, אתה הזמנת את אבו מאזן הביתה אליך לחווה. אתה יודע שהוא שונה מאוד מערפאת. אתה רואה שהוא נבחר רק לפני כמה חודשים לנשיא הרשות הפלסטינית. למה אתה לא יושב איתו ואומר לו, בוא נעשה את הנסיגה מעזה כחלק מההסכם בינינו? ישראל הייתה צריכה להעביר כמה נסיגות, וזו יכולה הייתה להיות אחת
הנסיגות. אולי זו הייתה הסיבה, כי שרון לא רצה הסכם, הוא אמר, קחו, תשבו מאחורי הגדר, אנחנו לא רוצים קשר, ואולי הוא חשב שאם הוא יקרים את עזה, הוא לא יצטרך לתת מחיר בנוסף גם ביהודה ושומרון.
אבל תראה, הוא קודם כל הוא נתן הסכם, הוא נתן הרי מחיר ביהודה ושומרון, שעד היום עכשיו יש חוקים שמנסים לבטל את ה... והוא דיבר על הרבה יותר מזה. אתה זוכר, רובי ריבלין, הרבה לפני שהיה נשיא, הוא דיבר על 17 יישובים, זו התוכנית של שרון. בכל אופן, אני אמרתי לו, אני מבקש מאוד שתשקול את זה, למרות שנצביע בעד, אבל בלב שבוע אנחנו עושים דבר כזה. למה אתה עושה את זה? הרי אתה לא יכול להבטיח שום דבר במצב של חד צדדיות. והוא אמר לי, יוסי, תשמע, אני מאוד מעריך את המחויבות שלך לשלום, את המאמצים שלך וכו' וכו'. ההבדל בינינו, שבעיניי אין שום הבדל בין החמאס לבין הפתח, ובעיניך יש הבדל. ואמרתי, ומה המשמעות של ההבדל? הוא אמר, אני לא מאמין לערבים. אמרתי לו, אתה יודע, יש הרבה אנשים שלא מאמינים ליהודים, לא מאמינים לנוצרים, לא מאמינים להודים, לסינים, אבל ראש ממשלה לא יכול להיות עם הכללה כזאת. כמו, אני לא סומך על אנשים, לא סומך על גברים. אין דבר כזה. אתה לא יכול להגיד דבר כזה. הוא אומר, אני יכול.
אולי התכוון לומר.
זה היה בחדר הסגור.
אפשר לדבר עוד שעות, כי אז הרי הוא עמד על דוכן האום, והוא אמר שישראל מוכנה לתת מה שאיש לפניה לא הסכים, מוכנה לתת להם מדינה. אז זה היה חלק מאיזשהו תרגיל הונאה שלו. טוב, עוד אפשר לעשות המשך לשיחה הזו.
לא, לא, זה לא הייתה
הונאה. אז רק בזה נסיים.
מה שהוא הסביר זה שכבר בעצם יש להם מדינה. זה מה שהוא אמר. גם בלטרון, בנאום לטרון שלו המפורסם, שהוא אז דיבר על המדינה הפלסטינית פעם ראשונה, והפתיע את כולנו. הוא כאילו אמר, תראו, מה צריך עכשיו לעשות? אין שום דבר, אין שום צורך לעשות יותר. יש להם כבר מדינה משלהם. אז שתהיה להם המדינה הזאת. אני לא רוצה לחזור לרחובות של היישובים הפלסטינים. זו הייתה האמירה שלו. איש מעניין.
כן. דוקטור יוסי ביילין, תודה רבה לך על השיחה המאלפת הזאת.
גם השיחה הזאת מאוד מעניינת. תודה רבה.
תודה, תודה לכם.